איזה יופי. טוב, ובכן עובדי יקרים, אנחנו בספר אורות. הספר הקדוש אורות, מת הרב קוק, ואנחנו באורות ישראל, בפרק החמישי, בפסקת ת' עמוד קוף נון וב. עמוד קוף נון וב. כשחושבים על דבר האדם ושאר בעלי חיים, הרי האדם הוא גם כן בעל חיים, בעל חיים עם שכל, אבל בעל חיים. אשר אגב, כמה שכל יש לאדם לא כך ברור, כשאנחנו רואים כמה מלחמות האדם עושה, אבל חוץ מזה, האדם הוא בעל חיים. נוכל לרשום רשימה שלמה של השוויות שהאדם וכל החיים שווים הם. אפילו המחקר, כשאנחנו רוצים לבחון איזושהי תרופה, אנחנו קודם כל עושים ניסויים בבעלי חיים. אחר כך בודקים אם זה גם עובד אצל האדם. אם כן, אנחנו רואים שיש בפיזיולוגיה של האדם ושל בעלי חיים דימויים. ולא עוד, אלא שאנחנו רואים גם שאפילו בארגון החברתי יש אצל חיות מפותחות התחלה של חיים חברתיים ושל ארגון השלטון. וגם אנחנו רואים שבעולם הרגשות יש דימויים בין האדם לבין בעלי חיים, ושאפילו במידה מסוימת בשכל, כן? אצל שימפנזות וקופים מפותחים, אנחנו רואים גם כן, אצל כלבים, חתולים, אנחנו רואים איזה ניצנים של חשיבה לוגית וכדומה. אם כן, אנחנו רואים שיש בין האדם לבין בעלי החיים איזשהו רצף. ומכל מקום, אחר כל ההשוויות, השוויות הכוונה השוואות, או השתוויות, כולן, אנו רואים שאותה נקודה שבה תלוי היתרון של האדם על הבהמה, היא חובקת בקרבה את כל מעלת האדם. והאדם לא יוכל ולא יחפוץ להחליפה, תודה רבה, בעת כל הון, ויסבול באהבה ייסורים רבים, רק כדי שלא להיות מאבד את תורמה, את סגולת האדם המיוחדת לו. מהי סגולת האדם לעומת בעלי חיים? הרב כאן לא נכנס לפרטים האלה, כי הוא לא, הוא אומר, מה זה לא משנה איך שתגדיר את זה? שכל, נשמה, אינסטינקטים מיוחדים, כל מיני יכולות, בכלל לא משנה למה אתה קורא אדם. אבל יש משהו באדם שעושה אותו שונה באופן מהותי מהבהמה, וזה לאדם יקר מכל. שום אדם אני לא רוצה להפוך לבהמה בשום פנים ואופן. אגב, מעניין, היה דיון פעם, מה זה, היה איזה סופר אחד בשם ורקור, במאה ה-20. הוא דן בשאלה מה זה האדם. הוא המציא איזה סיפור שמצאו באיזה אי רחוק איזה יצור שהוא ספק אדם, ספק בהמה. ואז התחיל ויכוח שלם בין המלומדים, אם זה בני אדם או אם זה בהמות. והיה לזה השלכות מעשיות, כי אם זה בהמה, אפשר להשתמש בהם, להפעיל מכונות במפעל, בעצם לשעבד אותם, כמו חיות. אבל אם זה בני אדם, הם ראויים לכל היחס שצריך לתת לאדם. ואז יש שם איזשהו סיפור, איזה עיתונאי מחליט לעשות מעשה, עושה הפריה מלאכותית באחת הנקבות, ומזה נוצר תינוק. את התינוק הוא רוצח, והוא מבקש לעמוד למשפט. אם הוא הרג אדם, הוא חייב מיטה. אם הוא הרג בהמה, לא חייב מיטה. ואז הוא יושב בכלא, ויש דיון שלם, ומגיעים לבית המשפט, מלומדים, מכל המלומדים שבעולם, ודנים בזה שיש לקונה בחוק, שאין הגדרה לאדם בחוק. אז יש מי שאומר שהאדם זה מי שיודע לעשות אש, ורואים שמה שחלק מהם עושים אש, אבל לא בדיוק ברור למה הם עושים את האש. וכל מיני הגדרות, ובסוף ההגדרה היא, מאוד מעניין, שכל אדם, כלומר אין חברה אנושית בלי בגד, בלי ביגוד כלשהו. הביגוד יכול להיות חוט מסביב לצוואר, יכול להיות נוצה, אבל יש משהו שהאדם מוסיף על הטבע. ועוד, שבעלי חיים אינם עושים את זה. במילים אחרות, זה האדם הוא בעל חיים שהטבע שלו מעוות. כלומר, בעלי חיים מעוותים זה בני אדם. כלומר, יש באדם איזושהי תחושה שהוא צריך להוסיף משהו על גבי הנתונים של הטבע. זהו. מה? מביחס לטבע, זה עיוות. כי הטבע נותן הכל. נכון? למשל, היהודים גם יש להם עוד משהו, הם עושים ברית מילה. הטבע עשה אותנו ערלים. הנה האדם מתערב, מחליט בעצם לפגום בנתון הטבעי, מכל מיני שיקולים נוספים, שיקולים מטאפיזיים, רוחניים, מה שאתה רוצה, אבל עובדה, אנחנו פגמנו בטבע. פצענו את האדם. אז גם פה יש, למה אני מביא לכם את זה? כדי להסביר שיכולה להיות הגדרה, יש הגדרות שונות של מה זה אדם. כן, בבקשה. למה? זה אומר שיש לבעלי החיים יותר שלמות טבעית. נו, מה רע בזה? נכון? זה נכון, לבעלי חיים יש יותר שלמות טבעית מאיתנו. בכלל, זה המהר"ל מפראג דן בזה בתחילת תפארת ישראל בשאלה, מהי מעלת האדם? הוא שואל את זה בתחילת תפארת ישראל. והוא אומר שיש מקום לחשוב שהטכנולוגיה היא המעלה של האדם. אבל הוא אומר אחר כך שזה לא נכון, כי מי ערב לנו שההתפתחות הטכנולוגית איננה באה אלא להשלים חיסרון שיש לאדם. כלומר, לאדם קר, אז הוא צריך בגדים. אבל בעלי חיים לא קר להם, לא צריכים בגדים. אז אם כן, האדם יש לו חיסרון. ברור, כלומר, כל מיני דברים שהאדם עושה באים להשלים את חסרונו, זה עוד לא המעלה שלו. עד שהוא מגיע למסקנות שמה שמוכרחים להיות מעשים מיוחדים לאדם באשר הוא אדם, ואז הוא אומר שזה המצוות. כן, בבקשה, כן.
רגע,
בעל חיים יכול להיות, נגיד, בלילה מסוים מאוד מאוד קר. אפילו
פשוט
ביתרון,
כי הוא לא
יכול
מסוגל
להכין
את
השכל
שלו, לשכלל את עצמו, אבל
האדם
כן מסוגל. כאילו, זה לא שזה
נוגע מחיסרון. אני פתחתי דיון, לא באתי למסקנות. אמרתי שהמהר"ל דן בזה. בסדר? המטרה שלי לא הייתה לדון בדברי המהר"ל. הוזכרו דברי המהר"ל בדרך אגב.
לא, כי הרב הזכיר את זה כמעט, אנחנו נראים פה על מעלת האדם, לא?
נכון, רציתי להסביר שיש דבר כזה במעלת האדם, ולכן הזכרתי שיש כל מיני דיונים בדבר הזה, ולכן הבאתי את הסופר הצרפתי הזה ורקור, והבאתי את המהר"ל שגם דן בזה. לא אמרתי מי צודק, ולא אמרתי מה המסקנה הסופית. אמרתי שיש דיון על זה. זאת הייתה מטרתי בלבד. אוקיי? טוב, הלאה. אז אם כן, אני שוב חוזר לדבר הזה. כשחושבים על דבר האדם ושאר בעלי חיים, נוכל לרשום רשימה שלמה של השוויות שהאדם וכל החיים שווים הם, ומכל מקום, אחר כל השוויות כולן, אנו רואים שאותה הנקודה שבה תלוי היתרון של האדם על הבהמה, היא חובקת בקרבה את כל מעלת האדם, והאדם לא יוכל ולא יחפוץ להחליפה בעד כל הון, ויסבול באהבה ייסורים רבים, רק כדי שלא להיות מאבד את סגולת האדם המיוחדה שלו. עד כאן. כן, בבקשה. למה הוא אומר כל מעלת האדם? אתה שואל מדוע הוא אומר כל מעלת האדם? התשובה היא שהוא רוצה לומר שאף על פי שיש דברים שבהם אנחנו דומים לסוס, לא בזה האדם מתפאר, אלא כל מעלת האדם היא בדבר המבדיל אותו מן הבהמה. זה מה שהוא רוצה לומר. כלומר, לא תאמר שמעלת האדם זה גם זה שהוא יודע לרוץ כסוס, אלא בעצם זאת לא מעלת האדם.
גם אם לאדם תהיה מעלה על סוס, במובן הזה
של המשפחה, זה לא מה שעושה את מעלתו. זה לא כל, זה, כל מעלתו היא במה שמבדיל אותו. לכן אומרת המילה כל. ההבדל, שבין דת ישראל יתר הדתות, אפילו אותן שהן באות מהשפעתה, הוא גם כן ככה. זאת אומרת, מה המעלה של תורת ישראל? המעלה של תורת ישראל זה לא מה שהיא דומה בו לנצרות, למשל, אלא מה שהיא נבדלת בו מן הנצרות. כן? אותו דבר. כן? כמו שבין האדם לבהמה, המעלה של האדם זה מה שמבדיל אותו, כך מעלת דת ישראל היא במה שהיא נבדלת מהדתות האחרות. המון חזיונות של דימויים אנו יכולים למצוא ביניהן. קוראים לזה מחקר השוואתי בין הדתות. כן, יש, היה רומני אחד בשם מירסאה אליאד. הוא היה מומחה גדול, הוא אחד מגדולי החדשנים בנושא הזה של מחקר הדתות. והוא הראה שבכל הדתות כולן יש מוטיבים שחוזרים על עצמם. כלומר, הדתיות היא חלק מהטבע האנושי, ויש לה גם תבניות חשיבה משלה. ולכן אפשר למצוא דברים שדומים בין תורת ישראל לתורת הגויים וכו'. אבל אומר הרב, זה נכון, אפשר למצוא הרבה דברים דומים. כן? ואיך אפשר שלא ימצאו הדימויים, אפילו אם לא היו הן נלקחות ביסודן ממנה, אפילו הנצרות והאסלאם לא רק שנלקחו מן היהדות, אבל אומר, אפילו דתות שלא נלקחו מן היהדות. גם הן, לא ייתכן שלא יהיה דימויים. הלא רוח האדם יש בו שיווי כללי בחמת צדדים, אף על פי שיש הבדל מיוחד בין אישים וקל וחומר בין קיבוצים ולאומים. מכל מקום צד השווה אינו בטל מעשות פעולתו, וביחס לדתות שבאו אחר מתן תורה והופעת ישראל בעולם, וקל וחומר אותן שבייחוד נמשכו מכוחה של תורת ישראל, ודאי מוכרחים דימויים רבים להיות ביניהם. והדימויים הללו, עם כל הפרטים המרובים שבהם, לא יחידו את הנקודה התוכיית המבדלת אותם. כלומר, זה דומה, 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 אבל במה זה שונה? כן, מה אתה אומר?
גדול גם כן, שדת ישראל קדמה לכל הדתות ובעלי חיים, ואדם לא קדם, לא...
בעלי חיים קדמו לאדם, ואילו תורת ישראל קדמה לדתות. לא לכולן. יש הרבה דתות שקדמו לנו. הדת המצרית העתיקה, המיתולוגיה הבבלית וכדומה. זה קדום יותר. כן, בבקשה.
אנחנו תמיד מנסים להשוות אותנו...
יותר מזה, סליחה. דרך ארץ קדמה לתורה, ושבעים אומות קדמו לישראל. כן, בבקשה, אדוני.
אנחנו
מדברים
את עצמנו
לבהמות, המשכורות שלהם. נכון, אנחנו משאירים את עצמנו, כן, אומר, גיבור כארי. כן, נכון, נו, אז מה?
הוא יעקב אבינו שהמשיל
את כל
איזה
נחש. אמת.
למה ההשוואה הזאת?
כי זאת האמת.
שמה, לקחת תכונה אחת מהם?
יש דברים שבהם יש אדם שדומה לאריה, יש אדם שדומה לזאב, יש אדם שדומה לנחש, יש אדם שדומה לציפור, יש כל מיני. זו לא אמת. כן? אפילו נהגו לפעמים לתת שמות של, של בעלי חיים לאנשים, במיוחד אצל האשכנזים, אבל גם אצל הספרדים. ציפורה, אשת משה, כן? זה שם של בעל חיים, לא?
יונה.
מה? יעל.
אריה.
אריה. כן? זה שמות שגם אצל הספרדים אתה מוצא אותם. אצל האשכנזים הוסיפו עוד כמה, דוב, זאב וכדומה. כן. פעם שאלו את הרב דוב ליאור שליטה, האם מותר לתת שם לילד שם של חיית מאה? טוב. מה שנקרא טקט. כן. לא יודע מה הוא ענה, מן הסתם שענה. בוקר אור ומצוין לרב, הרב הזכיר נשמתו של האדם. האם מי שלא מקשיב לנשמתו ואינו מקיים את רצון השם, האם הוא במדרגה בהמית? אשר תואב מבעל חיים בעת שאינו מקיים את רצון השם, בתודה והמשך יום נפלא. אפשר להגיד את זה. כן, יש אדם שקשוב רק לחלק הבהמי שלו. יש אדם שקשוב גם לחלק האנושי או האלוהי שלו. כן, יש ביטוי כזה, יודע צדיק נפש בהמתו. מפרש רבנו בחיה, יודע צדיק, הכוונה הצדיק מושל, מה זה נפש בהמתו? בנפשו הבהמית. הוא מושל בנפשו הבהמית. אבל לא כל אחד. אגב, כדאי להזיז את הצד. טוב, איפה היינו? אז לכן זה שיש דימוי בין הדתות, זה לא הנקודה העיקרית. כן. והדימויים הללו, עם כל הפרטים המרובים שבהם, לא יחידו את הנקודה התוכיית המבדלת אותם. וכל המהות הנשמתית מקופלת היא לא בהדימויים. כלומר, מה מיוחד לישראל? לא מה שדומה לדתות האחרות, כי אם באותה הנקודה המבדלת, שהיא נותנת נשמה מיוחדת גם בפרטים של הנקודות הדומות. עד שהדמיון הווה רק דמיון חיצוני, אבל הפנים משונה הוא תכלית השינוי. כמו שהאדם שונה בתכלית מן הבהמה, ולא יוכל, ולא ירצה ישראל מעולם לאבד את נקודת הנשמה, בשביל עטיים של הפרטים המושבים. מה אתה אומר? מה זה דת?
לא, אני יודע מה זה...
אז למה אתה שואל מה זה דת?
לא, אני שואל מה זה דת, כי אנחנו לא דת.
אנחנו לא דת, נכון. נכון.
לבין הדת, מה הוא מתכוון?
תגיד אתה.
זו, אני... כשהוא מנסה להבדיל בין...
דת זה מכלול של אמונות ומעשים, המקושרים זה בזה, המעניקים לאדם, מעלה רוחנית. למשל, בלטינית אומרים רליגיו, נכון? מה זה רליגיו בלטינית? זה בא ממילה שפירושה לקשר, מה שקושר בין האנשים. ולעולם, מה?
אנחנו רואים שבתקופה האחרונה אנחנו מחכים את הגויים.
נכון. אנחנו בהרבה דברים מחכים את הגויים. ועם כל מה שאנחנו מחכים אותם, הנקודה החשובה ביותר זה מה שאנחנו נבדלים מהם. שם נמצא הגרעין האמיתי של הזהות היהודית. אני אגיד משהו, יש משל בספרות ספרות הנקראת מחשבת ישראל, מה שאנחנו קוראים לימודי אמונה. יש הרבה ספרים, ויש למשל באקדמיה הרבה לימודים למחשבת ישראל. מה לומדים שם? לומדים מורה ליווחים, רבנו סעדיה גאון, ספר העיקרים, אמונה רמה לרבי אברהם בן דאוד, עולם קטן לרבי יוסף אבן צדיק, ספר היסודות לרבי יצחק הישראלי, ואור השם לרבי חזקיה קרסקס, ומלחמות השם להרלב"ג. מה לא לומדים? כוזרי. כוזרי לא אוהבים ללמוד. למה? כי הוא גזעני כזה, מתנחל, נוער גבעות כזה. לא רוצים אותו. כלומר, אנחנו מרגישים טוב עם מה שיש בו צד של השתוות עם הפילוסופיה הכללית. ברגע שזה נוגע למשהו שהוא ייחודי לישראל, יש איזו אינוחות, לא רוצים לדבר על זה. אבל זה בדיוק הטעות, כי אם אתה רוצה להבין את ייחודה של איזושהי שיטה, אתה צריך לראות דווקא את הנקודות הבעייתיות, ושם נמצא כל התוכן העיקרי, העושר הגדול. אז אתה אומר, היהדות גזענית, בוא נבדוק את זה. בסדר? בוא נדון בזה, ולא נחפה על זה. כן, מה אתה אומר?
הנקודה היא נקודת הנשמה, זאת אומרת,
ההבחנה
היא נשמה,
וההבחנה בין... שיש, אתה אומר שבזמן האחרון מחכים את הגויים, אתה צודק. יש הרבה מאוד חיקוי, למשל, שהחלטנו להתלבש כמו הגויים באירופה במאה ה-19. כובעים, עניבות, הכל. או למשל, בתי הכנסת. כן? דומים מאוד לכנסיות. במיוחד בתי הכנסת האירופאים, ששם יש ספסלים בקווים ישרים. וגם בתי הכנסת בעולם המזרחי, שממש דומים למסגדים, אתה צודק, ששם אומר הרמב״ם, בכל ארצות המזרח נהגו ישראל לשבת על הקרקע, ואילו בארצות אדום יושבים מהספסלים, כן? אז ברור שיש איזה דמיון, אתה צודק, יש באמת הידמות גדולה לגויים. כן, ברוך השם, בזמן האחרון הצלחנו איכשהו להשתחרר מזה. ישראל נשחרר מזה והקמנו צורות ייחודיות של קיום, למשל הקיבוץ. כן? הקיבוץ הוא שונה לגמרי מכל צורת חברה, זה משהו ייחודי לעם ישראל.
וגם הוא פשט הרגל.
ברוך השם, אבל כל דבר זה טוב. אבל אני אומר, בסופו של דבר, עם ישראל וארץ ישראל הצליח איכשהו להשתחרר מן ההשפעה של הגויים, זה נכון. אומנם אצל הדתיים יש עדיין הרבה מאוד השפעה של הגויים, אצל החילונים קצת פחות, נכון. כן, רצית להגיד משהו.
רציתי להגיד שהרב עושה הבחנה.
סירה, מה אתה אמרת על הקיבוץ?
ברוך השם, שהשפעה של קומוניזם.
לא נכון. תדע לך שפעם הייתה, זה בכלל לא קשור, פעם הייתה קבוצה של יהודים, לא של יהודים, של גויים מרוסיה, שהתקבלו אצל אחד מראשי המדינה שלנו, והוא רצה למצוא חן בעיניהם, הוא אמר להם, הנה יש נקודות השתוות, לכם יש קולחוז, לנו יש קיבוץ. והם נפגעו מאוד. כי אצלם הקולחוז זה משהו נורא והיום, זה משהו כפוי. כן? והוא האיש המדיני הזה בישראל, פשוט לא הבין את הנקודה הזאת. אין מה להשוות בכלל. מה אתה אומר? סליחה.
אני אומר שהרב עושה הבחנה בין ישראל לעמים, הוא מדבר על הנקודה השונה, זה בעצם נקודת הנשמה. ולמד אותו שהוא עושה את ההבחנה בין בעלי החיים לאדם, הוא מדבר על סגולת האדם או מעלת האדם.
נכון, נכון, נכון.
אז מה זה בעצם? כאילו מעלת האדם זה לא הנשמה, זאת אומרת לגוי לכאורה מה, אין לו את הצד הנשמתי? או לבני האנוש?
אני שואל אותו. טוב, דיברת על זה, זה ממש העליב אותו. כן. מה? אתם יודעים מה זה הבעל חיים שיש פה? זה חתולה. כן, בירושלים כל החתולים הם חתולה. רק שיש חתולה ממין זכר ויש חתולה ממין נקבה. כן, זה ג'קי לוי. איפה היינו? אז כן, מה שהוא אומר כאן שההבחנה בין תורת ישראל לתורת הגויים זה הצד הנשמתי.
למה התורה?
הוא אמר כאן דת ישראל ודת האומות, זה מה שהוא מדבר כאן בשלב הזה, בסדר? והכן אומר שישראל לא ירצה מעולם לאבד את נקודת הנשמה בשביל את ים של הפרטים המושבים. כלומר, מה שמבדיל אותנו מהדתות האחרות הוא כיחס הנשמה אל שאר כוחות הנפש. יש נשמה, יש נשמה ייחודית לתורת ישראל שאינה נמצאת אצל הגויים, נכון?
זה לא סגור, בעצם גם הנשמה של...
הוא לא יודע בשאלה אם יש נשמה לאיש פרטי גוי, זה לא הנושא כעת.
לא, אמרתי, לא, אז השאלה אם מישהו מדבר על סגולת האדם, של בני האנוש מן בעלי החיים, זה לא מדבר על
הנשמה של... לא דווקא, יש הרבה דברים, לכן אמרתי לך, לגבי סגולת האדם הוא לא נכנס לפרטים, הוא לא מסביר מה זה. כי יש שיטות שונות בזה, אומרים, מה שלא תהיה השיטה, שאתה תאמץ, זה נקודה תוכית, שלא נחליף אותה. ולעולם, אני יכול לגמור את המשפט, יש פה חצי שורה אפילו. הוא לעולם יעמוד על גורלו. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מה זה לא יתחשב? יש לו ייחוד שאין לאף אחד אחר. המשך השאלה, האם המדרגה הבהמית של האדם תואמת לכל בני האדם? או שיש הבדל מהותי בין יהודי לגוי? ומה הכוונה? ומותר האדם מן הבהמה עין. שאנו אומרים כל בוקר נפלא. בתודה לרב על שיעוריו הנפלאים. טוב, אז יש פה כמה שאלות, אז בואו נסביר לך. כל בני האדם, בין יהודים בין גויים, יש להם נקודה מיוחדת שמבדילה אותם מן הבהמה. זה מה שהרב אמר. עכשיו, מה ההבדל בין יהודי לגוי? הרב לא דן בזה כאן. זה לא הנושא שלו. חוץ מזה, בתוך בני האדם יש גם כעת איזה הבדלים שכעת לא נידונו, יידונו כנראה בפסקה הבאה. מה הכוונה הוא מותר האדם מן הבהמה עין? הכוונה שיש מותר לאדם מן הבהמה. אלא שביחס למוחלט הוא לא שווה כלום. כי הוא אומר, הוא מותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל. אז אם הכל הבל, מה אכפת לי שיש מותר לאדם מן הבהמה? אבל זה אומר שיש מותר לאדם מן הבהמה. כן, בבקשה, רצה להגיד משהו.
אני רוצה לוודא שהבנתי נכון.
טוב מאוד.
מה?
טוב מאוד.
בהרבה דברים אנחנו בעצם אומרים שיש הרבה דברים שהם מכנים משותף, ובכל זאת אנחנו צריכים למצוא את המשהו שהוא לא מכנים משותף, והוא הדבר ייחודי.
נכון.
עכשיו, אותו דבר שהוא לא מכנים משותף, הוא בעצם לא רק בישראל. זאת אומרת, גם אצל האנגלים יש משהו מיוחד שאין אותו אצל אחרים, גם אצל הרפתים יש משהו מיוחד שם טוב.
אמת?
הפסקה הזאת היא לא פסקה שמדברת רק על ישראל או משהו מהסוג הזה, היא פסקה כללית שאומרת,
תדע, אתה תמיד חפש נקודת הייחוד. אמנם זה נכון שיש ייחוד לכל אומה ואומה, אבל הייחוד שיש לישראל לעומת הייחוד של שאר האומות הוא ייחוד במיוחד. בסדר? וזה מה שהרב יסביר בפסקה הבאה. בסדר? כן.
מה זה מהות?
כל המהות הנשמתית.
מה הפירוש השאלה שלך?
מה פירוש המילה מהות?
מהות? מה שהדבר הוא. מה שעונה על השאלה מה? מה שעונה על השאלה מה? זה מהות. כן.
בישראל בינם, לא בין הגוי, בין ישראל, יש גם את השוני? שהוא הטוב? הוא היהודי?
בין היהודים. ודאי שיש הבדל. כבודו מאיזה שבט?
אני כהן.
הכהן, מה אתה רואה?
בסדר, לא, אבל מעבר לזה, בחיי היום יום.
האם יש, מה, בחיי היום יום?
כן.
אני מתברך אצלך, אני לא יכול לברך אותך.
בסדר, עזוב, בין איש לאישה. אם יש, כביכול אם יש הכל...
אתה שואל, האם איש זה אישה ואישה זה איש? הוא נבדוק.
לא יכול לא. לא, השוני, השוני בין.
שוני זה כל ההבדל.
כן,
מה זה, אני לא רוצה לסיים את השאלה, ולי אתם נוטים לסיים משפטים פה.
בסדר. בין איש לאישה, לכאורה, אם הכל בסדר, זה תקלה.
אני לא הבנתי מה שאתה... זה שיש גיוון, יש הבדל בין גיוון לבין הבדל מהותי במדרגות.
לא גיוון, הבדל מהותי. לבין בין איש לאישה, יש, אנחנו רואים הרבה זוגות, הבדל
תרומי ביניהם. איש זה לא אישה, ואישה זה לא איש. אבל שניהם בני אדם.
זהו, בגלל זה אמרתי, אם יש הבדל...
אז יש צד של שיווי, ויש צד של שוני. מה שווה בין האדם, בין האיש לאישה? החוכמה. נכון? מצאנו בתנך שהביטוי חכם נאמר גם על איש, גם על אישה. אפילו בפרשה. וכל כל אישה חכמת לב וידיה תבוא. ונומת זה מצאנו שנשים דעתן קלה. אז בעניין הדעת, האיש עולה על האישה. ויבן את הצלע, בינה יתרה נתן באישה יותר מבאיש. יוצא שיש בתחום הבינה עליונות לאישה על האיש. אז חוכמה, בינה ודעת. בחוכמה הם שווים, בבינה זה האישה, דעת האיש. אמרו חכמים במשנה, אם אין דעת אין בינה, ואם אין בינה אין דעת. מסקנה, צריך להתחתן. וזה טוב לדרשה של שבע ברכות.
מה זה האינטלקט?
אתה אומר את זה בשביל כל הרווקים. הדרשות הכי יפות שנאמרות בשביל הברכות זה של הרווקים. שמסבירים מה זה השלמה ופה ושם.
חוכמה זה האינטלקט?
כן, טוב. פסקה יוד. פסקה יוד עשתה הרבה רעש בגלל שלא יודעים ללמוד אותה. כן, תראו, הרבה פעמים מצוטט הפסקה הזאת כדי לתקוף את היהדות. ההבדל שבין הנשמה הישראלית, עצמיותה, מאווייה הפנימיים, שאיפתה, תכונתה ועמדתה, ובין נשמת הגויים כולם לכל דרגותיהם, הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה. שבין האחרונים רק הבדל כמותי נמצא, אבל בין הראשונים שורר הבדל עצמי איכותי. מה?
אתה צריך
לעצור את ההקלטה של האינטרנט. למה?
לא יודע,
מה נשמע מהפכני? תסביר, תסביר, בוא נראה, איך הבנת את הפסקה הזו?
אין מה להשוות בין יהודי לגוי, ויהודי יותר טוב מגוי, אפילו כמו שאתה משווה בין בעיניו לאדם.
אז בוא נראה איך שאתה מפרש את זה. אתה אומר בעצם, ההבדל בין יהודי לגוי זה יותר גדול מאשר בין אדם לבהמה. ככה קראת. זה בדיוק מה שהרב קוק לא אמר. זה בדיוק העניין. ככה רגילים לקרוא את הפסקה הזאת, אבל זה בדיוק ההפך ממה שהוא אומר. ההפך הכותבי אפילו. בוא נקרא את זה עוד פעם. ההבדל שבין הנשמה הישראלית. מה זה הנשמה הישראלית?
כנסת ישראל.
נשמת הכלל, לא שלי ושלך. בסדר? נשמת האומה הישראלית, עצמיותה, מהוויה הפנימיים, שאיפתה, תכונתה ועמדתה, ובין נשמת הגויים כולם. מה זה נשמת הגויים? מה זה גויים כאן? האומות, לא הפרטים. לא מדובר על איוון ועל אבגני ועל קריסטינה. לא מדובר על זה. כן? ולא על אחמד. מדובר פה על אומות. כלומר, מהו התוכן הנשמתי הנסו באומה הישראלית כאומה, לעומת התוכן הנשמתי הנסו על ידי הסנגלים או הסקנדינבים, יש אומר אפילו על ידי הבלגים, כן? כלומר, מה הנשמה של הקיבוץ הזה? ההבדל הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה. שים לב שפה הוא עבר מנשמה לנפש. כי בין נפש לנפש ההבחנה היא הבחנה טבעית. שבין האחרונים, כלומר בין האדם והבהמה, רק הבדל כמותי נמצא. כלומר, מה ההבדל בין אדם לבהמה? אדם זה בהמה משוכללת. אבל בין הראשונים, כלומר בין נשמת הגויים לנשמת ישראל, כלומר הנשמה הכללית, שורר הבדל עצמי איכותי. שמהו ההבדל העצמי האיכותי? שאצל הגויים נשמת האומה שלהם באה למלא מאוויים טבעיים, בעוד שבישראל זה בא למלא מאוויים אלוהיים. מובן? לא מדובר בכלל בשאלה של נשמת הפרט, זה לא הוזכר פה בכלל.
אבל פסקה כזאת קטנה, סיבך את הכל.
רגע, אני קראתי לא נכון?
קראת נצוין, לפי שתעזור, הרב לא הכיר את המשנה, חכמים יזהו במורכם.
האם הרב לא הכיר את המשנה של אבטליון אומר, חכמים שימו את הזוהר בדבריכם כדי לצאת מן הגלות?
וזוהר.
אה? בוודאי שהרב קוק הכיר.
לא. אז היה צריך לנסח את זה אולי בצורה כזאת, שאף אחד לא מתמגן כשאתה קורא את זה. למה לשים מוקשים באמצע הבית?
הרב קוק לא יכול לחשוב על כל השטחיות שבעולם. לא מסוגל. ראינו בפסקה ת' שאדם לא רוצה להיות בהמה. איך זה שיש יהודים שרוצים להמיר דתם לדת אחרת? למה לא? יש גם בני אדם שרוצים לחיות כבהמה. הם לא רוצים להיות בהמה, אבל הם רוצים לחיות כבהמה. כן, בבקשה.
נשמע את האומה
הסנגלית. נכון.
לכאורה, זה נקרא פיקציה. זאת אומרת, יש לה קיום אך ורק בגלל
החלטה
תרבותית של
עם
מסוים, נכון?
אין לה יסוד. למה אתה אומר שהנשמות של הגויים זה פיקציה?
לא, נשמות של גויים.
מי אמר לך שסנגל זה לא מציאות?
לא, נשמה של אומה.
כן, מי אמר לך שאין נשמה לאומה הסנגלית? השר של סנגל למעלה. סנגל.
איך נוצרת אומה? לפי החלטה תרבותית של קבוצה.
נכון, ככה זה מופיע. ויש שר, אבל מה? סליחה, אבל מה זה שרי אומות העולם לפי דבריך? אלא זה נכון שזה מתחיל מיסוד טבעי, אבל זה ממשיך, הערה מלמעלה. זה כמו שלהבדיל כתוב בספר הוודות, בריג ודה, שזה הקובץ הרביעי של הוודה, כתוב שבני האדם המציאו את האלים על ידי קורבנותיהם. שים לב הביטוי. כן? בני האדם יצרו, כמו כתוב שם, יצרו את האלים על ידי קורבנותיהם.
המעשה שלמטה גורם למשהו למעלה.
בדיוק, זה המשכה. נכון? והראיה. אנחנו מביאים ילדים לעולם. איך אנחנו מביאים ילדים לעולם? עושים פעולה טבעית, הזיווג. והקדוש ברוך הוא מביא נשמה.
אז ברגע שהעם הפלסטיני יכריז על עצמאות, אלוקים יברא לו מלאך.
אתה אומר שברגע שהעם הפלסטיני יכריז על עצמאות, אלוהים יברא לו מלאך. ודאי שלא. כי ההגדרה של הזהות הפלסטינאית זה מילוי הריקות בזהות הישראלית. זה ההגדרה שלהם. אתה מבין? זה מה שכתוב בספר דברים, פרק למד ב'. הם כינאוני בלא אל. כי עשוני בהבליהם, ואני אקניהם בלא עם, בגוי נבל אך עיסם. כלומר, יש לך זהות שמגדירה את כל כולה ביחס לזהות האחרת שהיא שוללת, לא ביחס לעצמה. מובן? אז יכול להיות אם כן, שהשר הפלסטיני, אפשר לקרוא לו לא ישראל, משהו כזה. בסדר? מה היחס פה בנשמה לנפש? הם שום יחס, זה בדיוק מה שהוא מסביר. כיוון שההבדל הוא נשמתי, אז הוא לא דומה להבדל שבין נפש לנפש. זה בדיוק מה שהוא רוצה לומר. בין נשמה לנשמה, זה לא דומה ליחס שיש בין נפש לנפש. כי זה, כן, הוא רוצה להסביר שההבדל בין נפש לנפש הוא כמותי. וההבדל בין נשמה לנשמה הוא איכותי. לכן אי אפשר להשוות. זה מה שהוא אומר. אגב, יוצא לפי זה, אגב, אני רוצה להסיק מזה עוד מסקנה מדברי הרב קוק. האם יש נשמה לאומות העולם? לגויים כאומה, יש או לא? כתוב מפורש שיש. נשמת הגויים כולם. למה אני אומר את זה? כי שמעתי, אפילו תלמידי חכמים אומרים, שאין לגויים נשמה כללית. רק לעם ישראל כאומה יש נשמה. זה פשוט, ועוד תולים את זה ברב קוק. אז זה ממש ההפך מה שכתוב כאן.
לא חייב להיות. אני
התכוונתי לדברי הרב קוק, והוא מתכוון לומר שהנשמה
של האומה הסנגלית היא בעצם פיקציה, מוסכמה חברתית, והנשמה של האומה הישראלית היא נשמה אמיתית שיש לה...
אפילו אם נקבל את דבריך.
ולכן
יש...
אי אפשר להשוות
ביניהם. אפילו אם נקבל את דבריך, מדבר הבדל מהותי בין נשמת הסנגלים לנשמת ישראל. אבל הוא קורא לזה נשמה, לא נפש. לא, לא, זה נפקא מינה. זאת אומרת, הטרמינולוגיה הזאת היא לא מקרית.
ועובדה שהוא אומר שאין מקום להשוואה, זאת אומרת שזה לא נשמה, למרות שקוראים...
שההפרש הוא איכותי.
למה לא, למרות שקוראים לשניהם אותו מילה, אין...
ולמה קוראים לשניהם באותה מילה?
למה קוראים לשניהם באותה מילה?
נכון. כלומר, ההבדל, הייתי אומר ככה, בין דלעת לבין קישו, הוא הבדל ענק. אבל בסופו של דבר, הקישו והדלעת, יש צד משותף.
מה שאני מתכוון להגיד זה שהיינו צריכים למצוא מילה אחרת לנשמה הישראלית ואז לא נתבלבל, היות שאין וקוראים בפניהם את אותה מילה, תדעו לכם שלמרות ששניהם קוראים אותה מילה, ההבדל ביניהם הוא...
אבל אם כדבריך, הייתי צריך לקרוא לנשמה של סנגל, הנפש הסנגלית. לא כך עשיתי, קראתי לזה נשמה. אז כנראה שיש יסוד נשמתי. הרי זה מה שאומרים, שרי אומות העולם, אני פשוט לא מבין, הרי יש מלאכים כאלה, נכון? מלאכים זה יצירות אלוהיות, עד כמה שאני זוכר. אלא שהיצירות האלוהיות האלה הן הרעיות, עתידות להתבטל. מה שנמצא במיתולוגיה הגרמנית על שקיעת האלים.
אני לא יודע מה זה מלאכים. יכול להיות שמלאכים זה גם פיקציות רוחניות.
המלאכים ממש נעלבים, מה שאתה אומר עכשיו. כן, יבוא לך מלאך בחלום, יגיד לך, תשמע, אמרת שאני פיקציה, אה?
חלום זה דוגמה מצוינת.
כן. גוי יכול להפוך ליהודי על ידי גיור. לעומת זאת, קוף לא יכול להפך לאדם. איך גוי מדלג על פער כל כך גדול שקוף לא יכול לדלג מחיה לאדם? זה בדיוק מוכיח מה שאמרנו, שההבחנה היא בנשמה ולא בנפש. כלומר, מה שמבדיל בין ישראל לעמים זה לא הפרטיות, אלא הנשמה הלאומית שאליה אתה שייך. ולכן, כאשר אדם רוצה להתגייר, הוא פשוט נעקר מאומתו ודבק באומה אחרת. הוא לא מחליף סוג דם, ואפילו לא גנים. בסדר? כי כנראה ההבדל בין יהודי לגוי איננו הבדל בפרט, אלא הבדל בכלל שאליו הם שייכים. מובן? אז זה בדיוק מה שאמרנו.
אומה יכולה להתגייר.
אומה לא יכולה להתגייר, זה בדיוק העניין. הכוזרים לא התגיירו. הכוזרים קיבלו כל אחד ואחד את היהדות, לא כאומה. בסדר?
סליחה,
מה?
אם הקוף, בהמשך לשאלה, אם הוא נהפוך בלתי אפשרי, אז אדם רוצה לרדת מדרגת נשמתו הישראלית, למדוע אתה מדרגת נשמת אומות העולם? למה זה לא יכול להיות?
למה אדם לא יכול להיעקר?
כן.
מישראליותו.
כן,
הבנתי את השאלה. אני רק פשוט רציתי לגמור לצטט אותה. כן, מדוע, אתה שואל אם כן, מדוע לא יכול יהודי להיעקר משייכותו לעם ישראל ולהיות דבק בגויות, נכון? תשובה, את זה למדנו בפרק ב' של אורות ישראל, נכון? מה למדנו שם? בפרק ב' פסקה ב', למדנו שבישראל הפרטיות יונקת מן הנשמה. כלומר, גם הצד הפרטי שלי מקבל את פרנסתו מן הנשמה הכללית שלי. ולכן, ברגע שאני נעיקר מנשמתי, אני נעיקר מעצמי. מה שאין כן אצל אומות העולם, מה ש... רגע, תן לי גמור את המשפט. מה שאין כן אצל אומות העולם, שהפרטיות יונקת ישירות מן האלוהות, ואילו הכלל נותן את הצד החיצוני של המהות, ולא את תוכן החיים של המהות.
תשובה מורכבת.
נכון.
בן אדם לא יכול להחליף מדרז לברז, יונק מהנשמה הישראלית, רוצה לנו כשם נשמה אחר, מה הסיפור? זה לא מלמוד עם האור.
אתה שואל, האם אדם לא יכול להחליף מברז לברז? זה אפשרי. אבל ברז לא יכול להפוך לברז אחר. כלומר, בישראל אנחנו חלק מהברז עצמו.
אבל אם אדם לא מתנהג כמו יהודי, לא נשמע כמו יהודי ולא עושה כמו יהודי, אבל לא יהודי
משורה. לא. אם אדם מתנהג לא כמו יהודי, הוא יהודי מעוות. כמו שאדם מתנהג כמו קוף, זה לא קוף. אדם שמתנהג כמו קוף, זה אדם שמצייר מאוד לראות אותו כך. מה שאין כן קוף שיתנהג כמו קוף, זה מצוין. אנחנו אוהבים קופים שמתנהגים כמו קופים.
כל טוב ויפה, אני עדיין לא הצלחתי להבין את הנקודה, מדוע היהודי לא יכול להפסיק...
אז זה מה שהסברתי לך. כן, תסתכל בפרק ב', פסקה ב', מה הסביר הרב קוק שם? שאצל אומות העולם, מה קושר, נגיד, אם אני גוי, מה קושר אותי לאלוהים?
אחד על אחד.
אחד על אחד, קשור לאלוהים. זה שאני שייך לאומה פלונית, זה בכלל לא משנה שום דבר. עד רבה, אם אני רוצה לפרנס את הקשר שלי עם אלוהים, אפילו כדאי באיזשהו מקום שאני אנתק את הסולידריות שלי מן החברה. לעומת זה אצל היהודים, גם הצד הפרטי שלי יונק מן הכלל. יוצא שברגע שהתנתקתי מהכלל, התנתקתי מעצמי.
ולא התחברתי לקדוש ברוך?
לא, לא. בעצם גרמתי לעצמי פציעה אנושה. ברור?
הרב.
רק רגע. בוקר טוב הרב. האם נכון להגיד ש? נכון שיש דרגות שונות מהדומם למלאכים, ושיש לישראל תפקיד מיוחד כמו לכהנים, כמו לכהנים יש, אבל בסופו של דבר, כולנו, מהדומם, למלאכים, צריכים להגיע לידיעת השם אחד. האם זה נכון? נכון. כן, בבקשה.
הרב ניסה להסביר את הקטע שלמדנו בצורה יותר פוליטיקלי קורקט, שבעצם לא מדובר באדם מול אדם, אלא באומה מול אומה.
נו, אתה אמרת את זה.
בסדר, אבל לפי מה שהרב אמרנו, שבעצם מה שהרב דיבר בפרק ב', אז אנחנו חזרנו עוד פעם למימד הזה שבסופו של דבר מדובר פה כן באדם מול אדם. כי נשמה ישראלית היא לא... למרות שהיא נשמת אומה...
אבל מי זה האדם הישראלי? זה הנפש או הנשמה שלו? זה הנפש שלו.
אז מה?
החלק המודע שבי הוא נפש. ומצד זה הוא שווה לנפש של גוי. כלומר, אותו פסיכולוג יטפל בגוי ויטפל בי. בסדר? כלומר, אני, החלק שבי שאומר אני, הוא הנפש. החלק הזה מחובר אל האלוהות. מה?
התודעה.
התודעה. התודעה, תת-מודע גם. החלק שבי שאומר אני, לא משנה באיזה מישור אתה שם אותו, כל זה נקרא נפש, או אפילו נפש רוח. בסדר? עכשיו, הנפש רוח הזה, הוא מתחבר אל מה? אם מדובר בגוי, נפש רוח שלו מתחבר אל האלוהות. ובאופן, הייתי אומר, נלווה אל הנשמה. מה שאין כן בישראל, שהקשר אל האלוהות עובר דרך הנשמה.
הנשמה שהיא גבוהה לאין ארוך מכל נשמה.
בדיוק. ואז זה משפיע באיזון חוזר גם על נפשו.
בסופו של דבר שאנחנו מסתכלים אחד על אחד, אנחנו חוזרים לקטע הזה שבו ההבדל בין יהודי לגוי הוא גדול לאין שהוא מהבדל בין אדם לבין.
זה נכון. והראיה שאני יכול לקבל עירוי דם מגוי, וזה בסדר. וגם גוי יכול לקבל עירוי דם.
המכניזם הוא דומה. גם אנחנו יכולים לקבל איברים מהחזיר או...
מה? קצת שונה. כן, זה שאני יכול לקבל איברים מהחזיר, זה בגלל הצד השווה שבין האדם לבהמה. כמו כן יש גם צד שווה בין היהודי לגוי. מה שמבדיל איננו נתון טבעי, אלא נתון נשמתי. ברור? כלומר, השיטה הגזענית אומרת כך, שיש הבדל טבעי מצד הטבע בין אדם לאדם.
טבעי הכוונה מכני?
אפשר לקרוא לזה מכני.
טבעי יכול להיות רגשי, מולד, גנטי, זה לא חייב
להיות מכני. בסדר, כל הדברים האלה הם שייכים לטבע.
אז כשאנחנו מקודם אמרנו שאנחנו קוראים את הסעיף הזה, את הקטע פה של הרב, אנחנו אומרים שההבדל ביני לבין קריסטינה הוא גדול יותר
מההבדל בין יהודי, בין אדם לבהמה, אבל מה זה לא נכון. אבל לא, הכוונה נשמת האומה.
נכון.
אבל כשאנחנו מפרקים מה זה נשמת האומה, ואנחנו מגלים שהיהודי קשור לנשמת האומה, והגוי לא.
נכון. אז
קפצתי למדרגה של נשמת האומה, ולכן אני כן.
ודאי שנמצא את זה בשביל שדבר יש הלכות שיבדילו בין יהודי פרטי לגוי פרטי, אפילו בדיני נפשות. אבל ההבדל הזה לא נובע מהנחת יסוד של שינוי טבעי, אלא של הבדל בין הנשמה שאליה אני מקושר. יש הבדל בין הקישור הנשמתי. מובן מה שאני אומר? ולכן יש גם אפשרות לגוי להפוך ליהודי, בגלל זה. מה שאין כן, אין שום אפשרות לקוף להפוך לאדם בגלל זה. נכון? אין טקס של אידום הקוף. אבל יש מה? גם לפי דרווין לא. אבל יש כן אפשרות של יהוד הגוי. כן, בבקשה.
העתיד, אומות הגויים, יתגיירו כאומה?
האם לעתיד לבוא, האומות תתגיירנה כאומות? התשובה היא כן. זה כתוב מפורש בזכריה. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. מה זה גויים רבים? אומות. שלמות, והיו לי לעם, כתוב, נכון? אז הם יתגיירו כאומות, הם יהיו עם השם, בדיוק כמו שאנחנו הראשונים בהיסטוריה שהיינו עם השם, גם הם ילמדו. וזה הביטוי בני בכורי ישראל, בכור, משמע שהוא ראשון לאחים. תודה. אז מה יהיה איתנו?
אנחנו כהנים.
אנחנו
יהיו. הכהנים יהיו כהנים גדולים.
נכון. והכהן הגדול?
סופרמן.
וסופרמן יהיה?
ספיידרמן.
התפרקות הפיציה הירדנית. שלום כבוד רבנו לשר הבלסטינאי, כתב בבית, שהם בדרגה גבוה קוראים לא קים, היפוך של מיכאל, שהוא בזמן שישראל בנרגה נמוכה, להתפרקות. טוב, יש פה כמה טעויות בהקלדה, אבל זה בסדר. דבר דומה אמר המהר"ל, שנשמת הגויים תבועה יותר בחומר, ונשמת ישראל נבדלת יותר. נכון. הלאה.
כן. מגדיר את עצמו על ידי שלילת הפיקציה הירדנית.
אתה אומר שהשואל מגדיר את עצמו על ידי שלילת הפיקציה הירדנית.
בעצם הוא עושה בדיוק מה ש...
אז זה אומר שאותו דבר, כמו הפלסטיני שמגדיר את עצמו על ידי שלילת הישראליות, אז הוא מגדיר את עצמו ביחס לשלילת הפיקציה הירדנית. לא, הוא רק מתפלל שתתבטל הפיקציה.
שלא חותם כך, זה הסמל שלו.
אתה אומר שזה הסמל שלו. לא יודע, תתפלל לדבר איתו. ביררת את זה איתו? טוב. כן. יש צעדים דומים, כן, יש צעדים דומים. זה לא אותו דבר, אבל זה דומה.
אז איך יש לו שר אם הוא הפוך מאיתנו? הוא מבלט החושך כמו היום הבא המפה. או גם איטליה, כמו נראה שכתוב בגמרא, שהיא קמה בגלל הטעויות שלנו. אז אין לה הגדרה מעצמה מבחינת הרבותית.
כלומר, יש מדרגות בהגדרה החיובית של התוכן. יש אומות שהתוכן שלהם הוא תוכן חיובי ממש, ויש אומות שזה יותר מצד הכלי.
כן, זה מה שאמור להגדיר, האם יש לשר או לא.
לא מדויק, יש גם שר של ריקות. כן, בבקשה.
מהי ההגדרה של לאומיות אצל הגויים?
מה ההגדרה של לאומיות אצל הגויים?
זה אדמה. במחנה משותף תרבותי.
אתה מדבר כמו הגל.
אני מדבר כמו חי.
לא, זה הגל אמרת מה שאתה אומר.
אז רב יסביר לי, כי השאלה שעומדת מאחוריה, עם ישראל נשבתה, אפשר לקרוא לזה אומות שונות בתוך עם ישראל?
עם ישראל ו?
לשבתיו.
לשבתיו.
כל אחד יש לו בעצם את השבט שלו, ואת הבית דין שלו.
בוודאי.
את המקום שלו.
בוודאי.
אז
זה... עם ישראל זה 12 גויים.
12 לאומים?
כן, זה כתוב מפורש. שעמך אשר פדית ממצרים גויים ולא הר. כך אומר יהושפט מלך יהודה. גויים ולוהב. אז אנחנו 12 גויים, אבל יש לנו נשמה מאחדת. יפה. ולכן אתה רואה שבימי מימי השופטים, כל אחד יתייחס לשבט השני כאומה אחרת ממש.
זאת אומרת שגם היום בחלוקה המדינית שישנה, שהיא חלוקה בסופו של דבר, שנקבעה שרירותית כך או אחרת, זה בעצם לאומים שונים, לא קשור. צרפתי זה לא בהכרח, מי שגר בדרום צרפת או צפון צרפת וכדומה, זה לכאורה לאומים שונים.
יש לנו כבר שאלה של אפיונים. עד כמה חלוקות פנימיות הן חלוקות מהותיות ועד כמה לא. בסדר? למשל הסקוטים והאנגלים. כן, שניהם בריטים, אבל יש חריקות, נכון? שלום הרב, אם כולם מחוברים לאלוהות, גם הגויים, אז איך יש אפשרות לריבוי דתות? תודה. תשובה, בגלל שכולם מחוברים לאלוהות וגם הגויים, לכן יש אפשרות לריבוי דתות. פשוט מאוד. כיוון שיש ריבוי של בני אדם וסוגים שונים של בני אדם, לכן יש גם דתות, רגישויות דתיות שונות. לכן אנחנו קוראים לעבודה של הגויים עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? זה עבודת השם, שהיא זרה לנו. בוקר טוב הרב, מה נעשה עם נשמת הכלל הפלסטינאית השוללת אותנו? ומה התכוון הקדוש ברוך הוא שיצר אותם? זו שאלה ממש מצוינת, גם אני שואל. אבל אפשר לומר שיוצא לפי זה, שאם כל ההגדרה של הזהות הפלסטינאית היא ביחס לריקות בזהות שלנו, ברגע שיש מילוי של הזהות שלנו, נעלמת הזהות הזאת, באופן אוטומטי. ברגע שאתה יודע מי אתה, אז אין לך מתחרה על הזהות שלך. ברגע שאתה אומר אני לא אני, אז מישהו אחר אומר, טוב, אז אני אתה. פשוט מאוד. כן, שלום עליכם. מה ההבדל בין לומר שיש שינוי גוף או לומר שיש נשמה שונה? האם גם זה לא גזענות? מה הוא יודע שזה לא גזענות? כי נשמה זה לא דבר שבא מצד הטבע, לכן אפשר לקבל נשמה. מה שאין כן מזה בטבע, בגוף או בכל דבר אחר, ברגשות וכדומה, אז זה לא ניתן להחלפה. זה כאילו תוקע את בעל האופי השונה במדרגה שלו. מה טוב בכל הדיבור על ההבדלים האלה בין בני האדם? ובכלל, מה היה חסר לעולם בלי זה? והסלידה העצומה שזה מעורר בימינו אצל אנשים טובים וישרים, לא מידע על כך שיש כאן באמת גישה מוטעת? בוא נספר לך סיפור. פעם אחת בחור ממכון מאיר שאל אותי כך. אמר לי, תשמע כבוד הרב, יש לי בעיה. לפני שחזרתי בתשובה, הייתי שמאלני. מאז שחזרתי בתשובה, אני שונא את הערבים. איך אתה מסביר את זה? כן? הוא הרגיש שיש לו בעיה. הבחור ישר, הוא אומר, אני שונא. לפני כן לא שנאתי. מה קרה לי? אמרתי לו, יש הבדל. לפני כן אתה היית, התייחסת אל השני, אל הערבי במקרה הזה, כאל מושג. אהבת את האדם באשר הוא אדם. הייתה לך אידיאולוגיה. לא הכרת את האדם. עכשיו התחלת סוף סוף להתייחס אל האדם באשר הוא, אז זה יכול להיות ההתחלה של אהבה גם. כי זה לא חוכמה לאהוב את האדם אם אתה לא אוהב את פלוני ואלמוני. זה בדיוק העניין. הוא חזר אל עצמו. כיוון שהוא חזר אל עצמו, הוא יכול גם להבחין בעצם של השני. לא אמרתי לו שזה טוב לסנוע. לא אמרתי שאני לא משבח שנאה. אני אומר שהשנאה זה התחלה של התייחסות נורמלית. אתה מתחיל להתייחס אל האדם באשר הוא, אתה מכיר אותו.
מתוך שהוא מכיר את עצמו.
כן, אז הוא מתחיל לשים לב שיש גם אצל השני עצם. כן, למשל, אני אביא לך דוגמה. פעם אחת עמדתי על גבול ישראל-ירדן. ויאמר לי הממפה, שרקי, אני מזדהה יותר עם החילוני הירדני מאשר איתך. אמרתי לו, אין שום בעיה, רק שאותו אדם שאתה מזדהה איתו לא קיים. כלומר, אתה המצאת אותו. הרי אתה משוכנע שכל אדם בעולם יש לו רק חלום אחד, זה לצאת לדיסקו ביום שישי. זה מה שאתה חושב. ולכן אתה משוכנע, אתה מסתכל על האחר כאילו הוא אתה. בעוד שאם אתה מכיר אותו במציאות, אתה רואה שזה מישהו אחר. בסדר? זאת אומרת, יש פה, לכן הדיבורים על ההבדלים הם מאוד מאוד חשובים. ההבדלים זה מה שמאפשר לחיות. למשל, אתה אומר, איש ואישה זה אותו דבר. נכון, אבל קודם כל לדעת שאיש זה לא אישה ואישה זה לא איש. דווקא הדיבור על ההבדל, הוא מאפשר את האהבה באמת. הוא יכול לבסס את היחס אחד של אחד אל השני על יסוד מוסרי אמיתי, ולא על מחיקת הזהות של השני. כן, בבקשה. כן, בבקשה, מה אתה רוצה?
אני חוזר עדיין לעניין השבטים, פשוט לא תפור לי העסק עד הסוף.
מה?
יוצא לפי אותה שיטה, כן, שאלה שגרים במאה שערים, המכונים חרדים, זו יחידה בפני עצמה, ואלה שגרים באיזשהו מקום, מכונים מזרחניקים, זו יחידה בפני עצמה, ואז גם אין מקום לצבא משותף, אלא יש מקום ליחידות בודדות. אלה נותנים את שלהם, ואלה נותנים שהם, ואחד לא מתערבב עם השני לכאורה. זו המשמעות של הדברים. ואנחנו כל היום, כל הזמן, לכאורה, בתקופה האחרונה, צריכים להסביר למה אנחנו יחד, ולא להבין שכל אחד יש לו את הייחודיות שלו. זה נכון או לא נכון? שאני לא מבין אם זה נכון.
אני פשוט לא מבין אותך. ממש לא מבין אותך. כלומר, האם כדי להיות בצבא משותף, צריך שכולם יהיו אותו דבר?
מה היה פעם?
כלומר, זה שיש ביני לבינך שיתוף...
שהיו שבטים, כל שבט היה שבט.
רגע, שלו? אתה ואני יושבים עכשיו באותה כיתה, נכון? אתה ואני, אנחנו שני אנשים שונים.
כן.
אז רק אם אנחנו נהיה בדיוק אותו, בין, אותו סוג של אדם, נוכל לשבת באותו חדר?
אני חוזר לתקופת השופטים. שמואל, למשל.
תקופת השופטים. בתקופת השופטים כל אחד ראה את השני כשבט אחר, כאומה אחרת. ואף על פי כן, כשבשבט בנימין קרה איזה פשלה שם, בגבעת בנימין, כל השבטים התאספו.
אבל כל אחד בא בפני עצמו.
כן, אבל גם הרגישו אחריות לאומית. אז הם החליטו שפה צריך לעשות פעולה משותפת, נכון? בבקשה. הייתה פה עוד שאלה. טוב. אז עד כאן להיום, שלום!